מחשבה חופשית, freethinking.org, הדרך האולטימטיבית להגיע אל האמת. אדם שחושב בחופשיות הוא אדם שמעצב את הרעיונות והדעות שלו, במקום לקבל את אלה של אנשים אחרים. והיום, שיטת ממשל, גוש החופש. כן, כולם טועים. כולם מטפלים בסימפטום ולא בבעיה. בישראל נראה שיש את האנשים הכי כישרוניים בעולם, אבל זה לא מתבטא ברמת החיים ובסגסוג התושבים. משהו לא עובד כפי שהיית מצפה מאנשים איכותיים כאלה. נפל לי הסימון כשנסעתי באובר עם נהג מונית וייטנאמי, שאבא שלו היה קצין בכיר בצבא דרום וייטנאם וקיבל חסות מארצות הברית. הוא היה עם דמעות בעיניים למרות שהוא בצבא ארצות הברית היום ועבר לארצות הברית לפני 30 שנה. הוא סיפר לי בלעת על וייטנאם ולמה הגיע לתחתית. המניע היה כמובן כסף, והשתלטות על ממון הדרום העשיר על ידי הצפון העני. הוא אמר, וזה התחבר לי למה שקורה בארץ, שכשמשטר לא מגן על הממון של האנשים והחופש שלהם, אלא מחפש דרכים לקחת אותם, קורים דברים רעים מאוד במדינה. לכן חשוב לחיי המדינה שהשלטון יגן על הממון של האנשים ביחד עם החופש שלהם. ממון הוא סוג של חופש. ארצות הברית בנויה בדיוק על זה, עם חוקים מדהימים להגנה על ממון וחירות. אני לא מדבר על לא לגבות מיסים, אלא על הגנה על הרכוש של האנשים. בסוף, מטרת הממשל היא לגרום לסגסוג התושבים והסביבה לטווח ארוך. אלה הפרמטרים שצריכים למקסם ולמדוד. במדינות שונות ניתן לראות בקלות כי שיטת הממשל הכי משפיעה על סגסוג התושבים. הממשל צריך להתרכז רק במה שמשפר את חיי האזרחים לטווח הארוך ולהתרכז רק בזה. ההיגיון צריך להיות מאוד פשוט. איפה בעולם יש את הדמוקרטיה הכי יציבה, הכי הרבה שנים, ומשם לגזור את השיטה הרצויה עם שיפורים? אז איפה קיימת כזאת שיטה? בארצות הברית. יש שאלות? אם אין לכם כוח לקרוא את הכל, קחו רק את זה. בסופו של דבר, היינו רוצים שהממשל יעשה פשוט את הדבר הנכון. זה אומר שהאינטרס של הממשל צריך להיות סגסוג התושבים והסביבה לטווח ארוך. אלה הפרמטרים שצריכים למקסם ולמדוד. אחת הדרכים להשיג זאת היא להפריד בין השוטר, הממשלה, לשופט, הכנסת. אחרת, השוטר שתופס אותנו גם שופט אותנו. זה ניגוד אינטרסים ברור. הממשלה צריכה להיות מחוץ לכנסת לגמרי. לא כתובה פה תוכנית אופרטיבית לשינוי המצב, אלא רק תוצאה אידיאלית של איך הממשל צריך להתנהג במדינת ישראל. לדעת מה נכון לא עוזר הרבה אם לא עושים את הדבר הנכון. מנהיגים לא טיפשים, הם פשוט לא נחשפו. מנהיגים עשויים שלא לבצע פעולות שנראות הגיוניות. לעתים קרובות, משום שלא נחשפו להיגיון או לפתרון לבעיה מסוימת. קשה להבין לגמרי את החוויות או את האתגרים שלהם. אי אפשר להיכנס לראש של המנהיגים. למשל, השאלה מדוע הילידים האמריקאים לא המציאו אבק שריפה, אינה שאלה של מודיעין, על העניין של נסיבות וחשיפה. אותה תפיסה חלה גם על התהייה מדוע קהילת האיטי באיראן לא ימצא כלכלת שוק חופשי. ייתכן שההבנה הזאת פשוט לא הגיעה אליהם. בנוסף, ייתכן שהם לא מחפשים פתרונות חדשניים, מה שמציג בעיה יותר גדולה. דוגמה נוספת היא שמשרד המשפטים הישראלי לא משתמש בצ'טבוט כדי לעזור לאזרחים לנווט בחוק הישראלי על ידי מענה על שאלות. זה לא שהם מתנגדים לרעיון, אלא שהחידוש הזה פשוט לא הגיע אליהם. יתר על כן, ייתכן שמקבלי החלטות בארגון הזה לא בוחנים באופן פעיל המצאות שיכולות לשפר מאוד את חיים של האזרחים. סגסוג האזרחים. תפקיד הממשל לתת את הקרקע לאזרחים לפרוח ולסגסג, אך לא להתערב יתר על המידה. האיזון פה הוא קריטי. כדי לאפיין את השיטה התחילית, צריכים להבין מה המטרה אליה אנחנו שואפים. המטרה היא לגרום לסגסוג האזרחים, והיא מורכבת משני משתנים. בריאות האזרחים, מדד קל לחישוב, משקל, מספר ביקורים אצל הרופא, שביעות רצון האזרחים מהחיים בישראל. מדד גם קל לבדיקה על ידי תשאול. מדדים אלה ניתן להשיג רק על ידי אפליקציה לאומית שתאגד את כל השירותים והתקשורת בין הממשל לאזרחים. יפותח על ידי משרד הדיגיטל. במדינות שונות בעולם ניתן לראות בקלות כי שיטת ממשל טובה היא הגורם הכי משפיע על סגסוג התושבים. מערכת הפעלה למחשבים היא כמשל לאיך שיטת הממשל צריכה לפעול בחיי האזרחים שלה. מחשבים לא יעבדו טוב ללא שדרוגים דחופים למערכת ההפעלה שלהם. בדיוק באותו אופן, שיטת ממשל חייבת שדרוגים דחופים. אך בפועל אינה זוכה לעדכונים אלו בגלל שאין גוף שאחראי על העדכונים האלה. המחשבים לא מעדכנים את עצמם, אלא מקבלים עדכונים ממייקרוסופט או אפל. כך בדיוק שיטת הממשל צריכה לקבל עדכון, אך לא מהגוף ששולט, אלא מגורם חיצוני. הגורם החיצוני הזה יקרא בית הממשל, בית עליון. מקור האיבה לארצות הברית. ארצות הברית הייתה ועודנה השותפה הכי חשובה של ישראל על כדור הארץ. מקור האיבה לארצות הברית בחלק מהעולם נובע מהיותה עשירה ומוצלחת, עם אנשים עשירים ומוצלחים שמושכים אליהם אש. ההיסטוריה של העולם מראה שכאשר החלק העני בעם עובר לשלטון על פני האליטה, המדינה מדרדרת. אך ארצות הברית עודנה מובילה של גוש החופש בעולם. כן, צריך גוף חדש במשטר, בית הממשל. בית הממשל אמון על שיטת הבחירות ועל שאלות הנוגעות לבחירות. הממשל אינו יכול לתקן את עצמו. זה טבעם של גופים ציבוריים ופרטיים, וגם בני אנוש. לכן, נחוץ מוסד חדש שיהיה אמון על שינוי מבנה הממשל ועל הבחירות, התמעת טכנולוגיות חדשות והתאמת המבנה למציאות החדשה שמשתנה כל הזמן. תפקיד בית הממשל הוא לשמור על הדמוקרטיה היהודית ולהתאים את שיטת הממשל והבחירות למציאות המשתנה, לתקן פגמים ולייעל תהליכים על ידי 24 חברים או כל מספר הגיוני אחר שהם מהחכמים והישרים שבעם. בית הממשל מתעסק במבנה ארגוני ולא בהחלטות, ובין תפקידיו לבטל או להוסיף משרדים כגון משרד הצרכנות או משרד היעדים. אנשים, חברות ומדינות צריכים להתאים את עצמם למציאות המשתנה כדי להיות מוצלחים. כמו שג'ים קולינס כתב בספרו "נבנו לנצח", בית הממשל נועד בדיוק בשביל זה, כדי שהשיטה, מערכת הפעלה של הממשל, תהיה עדכנית ותיתן תשתית טובה לניהול המדינה. תנאי הסף של השכלה וניסיון לבחירה לבית הממשל, אדם שלא היה בעברו משוייך למפלגה, לא היה בממשלה או בכנסת, עם תנאי סף נוספים כגון גיל מינימלי 40, שופטים מחוזיים לשעבר, תתי אלופים לשעבר, תואר שלישי מאוניברסיטאות מוכרות, השכלה תורנית מרמה מסוימת ובתנאי שצברו ניסיון של 10 שנים לפחות בעשייה. בית הממשל ימנה 24 נבחרים שיבחרו על ידי העם בבחירות דמוקרטיות חשאיות. כל נבחר יכהן בתפקיד במשך 6 שנים. הבחירות לנבחרי בית הממשל יערכו מדי שנתיים, ובכל סבב כזה יועמדו לבחירה חוזרת 8 נבחרים. הסיבה לכך היא שיהיו תמיד חלק מחברי בית הממשל עם ניסיון ולא כולם יחלפו באותו מועד, כך שכל שנתיים מוחלפים שליש מהנבחרים. דוגמאות לתפקיד בית הממשל. הוספה או ביטול משרד ממשלתי יחשבו שינוי ממשל ויהיו חייבים באישור נבחרי בית הממשל. בקרה על תפקוד בית הנבחרים, הכנסת. בדיקה של אי אכיפת חוקים, אם יש חוק שלא נאכף, לבטלו או לאכוף אותו. ובחירות דיגיטליות. ממשלה. להפריד מהכנסת ולהקים רשות מבצעת. הממשלה מורכבת משרים ונשיא. היא כפופה לכנסת ואחראית לניהול כלל זרועותיה של הרשות המבצעת. תפקיד ראש הממשלה בישראל יתאחד עם תפקיד נשיא המדינה, כפי שנהוג בשיטת הממשל בארצות הברית, והוא יוגבל לשתי קדנציות לכל חייו. השרים נבחרים וממונים על ידי הנשיא המכהן בלבד, באישור בית הממשל. לשרים יהיה רק המקצועי רלוונטי למשרד הממשלתי שעליו הם אמונים, והם יעמדו בתנאי הסף שקבע בית הממשל. מי שכיהן כשר לא יורשה לכהן כחבר בבית הממשל או בבית הנבחרים. הרשות השופטת. סמכויות השפיטה בישראל נתונות בידי הרשות השופטת. הרשות השופטת מורכבת ממערכת בתי משפט בישראל שבראשה עומד בית המשפט העליון ומבתי הדין. במערכת בתי המשפט 3 ערכאות. בית המשפט העליון, בתי משפט המחוזיים ובתי משפט השלום. עצמאות הרשות השופטת מובטחת מפני התערבות הרשות המחוקקת והרשות המבצעת. בחירות והצבעות. כשאיש הייתי בכיר אמר לי שמסוכן לעשות הצבעות מקוונות בגלל זיופים, הבנתי למה זה לא מבוצע מלפני עשרות שנים. פחד סתמי מהלא נודע. הרי מעבירים מיליארדי שקלים כל יום בלי זיופים, אז ברור שזה אפשרי גם להצבעות מקוונות. איך זה יתבצע? כל הבחירות ינוהלו בצורה דיגיטלית על ידי ועדת הבחירות שימנה בית הממשל. פעם בארבע שנים נבחר נשיא לישראל בבחירות שמיות דיגיטליות. הנשיא ממנה את השרים המקצועיים של הממשלה שאינם חברי כנסת או חברי בית הממשל. פעם בשנתיים נבחרים 8 חברים חדשים לבית הממשל, וגם הם בבחירות דיגיטליות. ופעם בשנתיים נבחרים 60 נציגים לבית הנבחרים בבחירות דיגיטליות גם כן. היתרונות: קלות ההצבעה לאזרחים, תקציב נמוך לבחירות, אין צורך ביום חופש, מזעור אפשרות לזיוף, אין פתקים פסולים, אחוז ההצבעה גבוה, אפשרות לישראלים להצביע גם בחול, תוצאות מיידיות, ואפשרות למשאלי עם בקלות. מי מחליט על השאלות הגדולות? בהחלטות הגדולות שמשפיעות על החיים ומבנה השלטון בארץ, צריכים להתקבל החוקים על ידי רוב מיוחד בכנסת ובבית הממשל. כמו השאלה, האם להכניס פליטים לישראל? שינויים בבתי המשפט? השאלות הללו לא צריכות להיקבע בבגץ. חוקה כדי להגן עלינו מעצמנו. חובה שתהיה לישראל ולכל מדינה אחרת חוקה בשל הסיבות הבאות. מגנה על חופש הפרט וחירותו. יוצרת אחידות בעם. פותרת קונפליקטים. חוקי העל של המדינה יעזור למערכת בתי המשפט בעבודתה. עקרונות חשובים לחוקה. ישראל, מדינה יהודית, דמוקרטית ונשיאותית. אפשרות לשינויים בחוקה, כי כל מערכת חייבת להשתנות בחלוף הזמן. הגדרות ברורות לחופש האדם וחירותו, ומתי אפשר לפגוע בחירויות אלה ובפרטיות האדם. הפרדת רשויות. רשות מחוקקת, בית הנבחרים, מבצעת, הנשיא והממשלה שהנשיא ממנה, והשופטת, רשות בתי המשפט. יתרונות לשיטה נשיאותית בישראל. השיטה תטפל בבעיה ולא בסימפטום. טיפול בבעיה נדרש פעם אחת והוא מונע את חזרתם של הסימפטומים. מנדלבליט מצטייר כאיש אמת, משכמו ומעלה. אילנה דיין הביאה רעיון פותח עיניים. מנדלבליט אומר בצדק, אני שומר חוק והחוק אמר להגיש כתב אישום. ביבי אומר באופן טבעי, לא עשיתי את זה, אני חף מפשע, וזו זכותו המלאה. שניהם צודקים. וכמובן שלא צודק לשפוט את בנימין נתניהו בלי משפט, ואת מנדלבליט על שעמד בחוק ובפרשנות שלו לחוק. אבל מהו שורש הבעיה? וזה מה שכולם מפספסים. מה שחשוב זה סגסוג האזרחים, ולא הצדק הפרטי של בנימין או של מנדלבליט. בשביל סגסוג האזרחים, אסור ששבע שנים יתעסקו במשהו שכאזרח מעניין להתאבל. זה לא ישפיע על חינוך ילדינו, או על הכסף שנרוויח, או על רמת הבריאות שלנו. לסגסוג האזרחים צריך גורם חיצוני שיתערב כאשר יש בגים במערכת הממשלתית. הבעיה היא לא באפליקציה, הבעיה היא במערכת ההפעלה. זה בדיוק כמו שהילדים שלי רבים בסלון. אין מה להתחיל לחקור מי אשם, מה, מי, אין לי עניין בזה. הבעיה שלי היא שהם פשוט רבים בסלון. אם כן, הפתרון לטווח הארוך, על מנת לטפל בבעיה ולא בסימפטום, הוא לא לחקור אשם ממשלה מכהנים, אלא פשוט להגביל את הכהונה שלהם, כהונת ראש הממשלה, לשתי קדנציות. אני מעדיף ראש ממשלה שלא מטרידים אותו, ושיטפל בנו, האזרחים. בדיוק כמו שאתם לא רוצים שהמנתח שלכם, לא עלינו, ינתח אתכם כשיש לו יתוש בעין. בית ממשל היה פותר את זה מהר ולתמיד. פתרונות מהסוג הזה צריכים תמיד להיכנס לתוקף בעתיד, ולחול על הבאים בממשל ולא על המכהנים, על מנת למנוע ניגוד עניינים. תקופת מייסדים מתמשכת. בארצות הברית, עבודת המייסדים של וושינגטון, ג'פרסון, אדמס להטמעת השיטה יצרה את האימפריה האמריקאית המאוחדת שעובדת כבר מעל ל-200 שנה. בשיטה המוצעת, תקופת המייסדים מתממשקת עם גוף שבדיוק כמו המייסדים של ארצות הברית, אמון על עדכון השיטה. היום צריך מערכת הפעלה חדשה ולא רק שדרוג. צריך ממשלה יציבה במשך 4 שנים. שיטת ממשל טובה גורמת לאנשים ליהנות מעבודת הממשל לטובתם. צריך לראות את המדינה כחברה עסקית שצריכה שינוי גדול לפני שהיא פושטת רגל, וזוהי בדיוק השיטה החדשה המוצעת. אז איך תעבוד השיטה? שיטת ממשל נשיאותית. נשיא שנבחר וממנה את השרים שמחויבים להיות אנשי מקצוע בתחומם. שינוי שיטת הבחירות. בחירות לנשיא ולבית המחוקקים. בית ממשל. בית עליון שאחראי על ביקורת ושיפור הממשל. הפרדת רשויות. בזכות הפרדת הרשויות התבטלו אינטרסים מנוגדים. הפרדה כזאת באופן כללי עובדת בצורה מצוינת בצבא, בפיתוח תוכנה ועוד. זה מראה איכן הבעיות ומאפשר לשדרג חלק מהמערכת בלי לפגוע בכולה. מדד הצלחה שלטונית. מדד מספרי שיפורסם כל חודש ויכלול נתונים על סגסוג האזרחים והמדינה. מנהיגים ייבחנו על תוצאות מדד הסגסוג בסוף כהונתם, וזה יגרום להם לחשוב לטווח ארוך, כמו מנכ"לים הנבחנים על הרווח. מדד זה ניתן להשיג רק על ידי אפליקציה לאומית, שתאגד את כל השירותים והתקשורת בין הממשל לאזרחים. בשיטת ממשל נכונה, עתיד המדינה לא תלוי במנהיג כזה או אחר, כי השיטה יכולה להשתנות על ידי בית הממשל. כמו בחיל האוויר למשל, יש שיטה שעובדת ליצירת טייסים, והשיטה כל הזמן מתעדכנת ומשתנה. והמדד יכול להביא מנהיגים בדירוג של 5 כוכבים. תקציב גדול שיופנה לפיתוח, מחקר ושדרוג שיטת הממשל. למרות ההשפעה האדירה שמחקר ופיתוח כזה יכול לחולל, היום יש לזה 0 תקציב. כמובן שהמחקר צריך לעשות על ידי גוף בלתי תלוי פוליטית, כמו בתי המשפט. המחקר צריך להיות לא רק תיאורטי, אלא גם מעשי, ומגובה בניסוי והפקת לקחים לפני הטמעת השיטה בפריסה כלל ארצית. מדד ההצלחה היחיד צריך להיות מדד שגשוג התושבים. איך שיטת הממשל תבטיח מנהיגים ברמת על, דירוג של 5 כוכבים? במדד מספרי, כפי שצוין קודם, מנהיגים ייבחנו על תוצאות מדד השגשוג בסוף כהונתם. תנאי סף להצגת מועמדות לנשיא, לימודים, הצלחות עסקיות, ניסיון ניהולי. ככל שהאיכות האינטלקטואלית של הבוחרים גבוהה יותר, כך איכות הנבחרים גבוהה יותר. רואים את זה בוועידה לבחירת שופטים, בטייסות ובמקומות שהבוחרים עצמם עברו פילטר. בנוסף, חינוך בבתי הספר איך בוחרים מנהיג טוב ומהו מדד השגשוג. ישראל חופשית, גוש החופש. לאחד למחנה החופש את הרוב בעם כל עוד זה אפשרי. אחוז המצביעים שונה לטובת הגוש החופשי מהאחוזים בכלל באוכלוסייה. המספרים ב-2023 הם 44% חילונים, 24% שומרי שבת, 13% חרדים ו-20% ערבים. נניח שאפשר לצרף לגוש החופש 80% מהחילונים, 50% משומרי השבת, 30% מהערבים ו-15% מהחרדים. זה נותן 54% במקרה הטוב כדי להעביר את ישראל להגנה על המיעוט ולישראל החופשית. להתחיל בצעד ראשון, להתאחד, מנהיג אחד לגוש החופש. ללא איחוד של גוש החופש, יהיה מאוד קשה להגן על החרדים מעצמם ובכלל מקבוצות המיעוט מעצמן. הפעולות של קבוצות המיעוט פוגעות בהן בטווח הארוך. בתקופת המלחמה הקרה שנמשכה בין 1945 ל-1991, המונח העולם חופשי שימש בדרך כלל כדי להתייחס לגוש המערבי ולמדינות הקשורות אליו. למונח היה קונוטציה רחבה יותר, שהקיף את כל הדמוקרטיות הליברליות, בניגוד למשטרים אוטוטריים כמו מדינות קומוניסטיות. המדינות המיושרות למערב, כולל ארצות הברית, האיחוד האירופי ונאטו, היו הנושאים העיקריים של המונח. הביטוי מנהיג העולם החופשי שימש לעתים קרובות כדי להציג מנהיגות סמלית ואתית, במיוחד במהלך המלחמה הקרה כאשר נשיא ארצות הברית משמש כנקודת התייחסות. על גוש החופש לבנות מנגנון חוקתי שמגן על הדמוקרטיה הישראלית. הבעיה בישראל היא לא רק במערכת המשפט. הבעיה גם במערכת החינוך, במערכת הבריאות, והאמת, ברוב מערכות המשק. איפה שאני לא מסתכל, אני רואה הזנחה, וזה כואב כי זה מדרדר ולא משתפר. כישראלים, אנחנו מחפשים את האשם ופתרונות קסם. אבל האשם הוא לא בן אדם, ולא השמאלנים או הימנים, לא הערבים ולא החרדים. האשמה היא על שיטת הממשל. במצבים דומים בעולם, הראשונים לברוח בהידרדרות כזאת הם מובילי המשק, וזה מתחיל גם אצלנו. זה לא רעש, זה איתות חשוב. תמוע מאוד שממשלות משקיעות מיליארדי דולרים בניסויים של פיזיקה, תשתיות מחקר רפואי וכדומה, אך כמעט אין תקציב למחקר של שיטת ממשל אידיאלית, שהיא משפיעה באופן ישיר ורחב יותר על חיי התושבים, יותר מאשר טכנולוגיה חדשה בתחום הבריאות או סלילת כביש חדש. דמיינו שאתם הייתם צריכים לנהל את הבית שלכם, אבל עם האויבים הכי גדולים לידכם כל הזמן. ככה פועלת היום הכנסת. היא מתעסקת במשחק הישרדותי הכולל הצבעות אי אמון, פרישת חברי כנסת, איום של מפלגות קטנות לפרוש, ולא מנהלת את המשק ב-100% כמו שהאזרחים היו רוצים. התוצאה של שיטת ממשל טובה היא בחירת מנהיגים ומנהיגות איכותיים, שמוכנים לשנות את הדעה שלהם כשיש עובדות חדשות, גמישים במחשבתם וחושבים כמו מדענים, לפי עובדות ומידע ולא לפי רגש. וכן, מנהיגים שאשכרה עושים מה שהם מבטיחים. היום, הרמה הממוצעת של מי שנמצאים בשלטון היא נמוכה מאוד, דירוג של 2 כוכבים. יש לשנות בצד אמיץ את שיטת הניהול ואת ההנהלה, כמו שאומרים, ויפה שעה אחת קודם. מיום הקמתה עד היום מצויה ישראל במצב חירום כרוני על פי רשויות השלטון. הרבה פעולות לא ראויות בוצעו כבר מאז 1948 עד היום, ולא מצאו לנכון לתקן את המצב הזה. זה אומר דרשני. רצוי לקרוא את הטיית "אני גדול ואני יפה כי אחרת לא הייתי על הבמה", או בשמה הקצר "אני על הבמה", כדי להבין מה שיטת ממשל טובה צריכה למנוע. עקרונות כלליים לשיטת ממשל מוצלחת. הנטייה ברמה המדינית והפרטית היא למקסם את הכסף, אך זו טעות. ברמת מדינה צריך למקסם את מדד סגסוג התושבים, שנכללת בו בריאות התושבים, סביעות רצון שלהם מהחיים, ביטחון אישי ועוד. סדר. המערכת החדשה חייבת סדר כדי לתפקד. 32 חברי כנסת הצביעו בעד, 21 הצביעו נגד. אחד נמנע. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו התקבל. ברור לגמרי שחוק חשוב כל כך שעליו מצביעים חברי כנסת מועטים, מראה חוסר סדר במערכת הממשל בישראל. לאפשר אבולוציה לשיטת הממשל. חלק נכבד מהבעיות בישראל מקורן בשיטת הממשל שאינה תואמת את המציאות. חולשת השיטה של בלמים ואיזונים בישראל באה לידי ביטוי כאשר הרשות המחוקקת בנויה מבית אחד, הוא הכנסת. ללא בית שני כמו הסנאט בארצות הברית ובית הלורדים באנגליה, שיכול לאזן ולרסן את הבית הראשון. כך כתב יצחק זמיר בספרו "בית המשפט העליון". כדי לאפשר אבולוציה לשיטת הממשל, צריכים להבין קודם כל שצריך להחליט על מנגנון לשינוי השיטה, שמשאיר את המדינה דמוקרטית, אך עדיין מנסה למצוא את השיטה הכי מתאימה. הפרדת המבנה מהשלטון. בכל פיתוח של מערכות מורכבות, יש הפרדה. החלטות על סמך עובדות ומידע עדכני. אפשר להפוך את ישראל למופת לאזרחיה ודוגמה לשאר האומות, רק בשינוי שיטת הממשל, שינוי מבנה השלטון ושיטת הבחירות. לסדר, לסדר, לסדר. אסור להתפשר על מדינה בינונית, רק הגעה למושלם תספיק, ולהשקיע הרבה אנרגיה וכוחות בניהול הסדר ובנראות והתנהגות האזרחים. ההבדל בין ארצות הברית והמדינות הנורדיות לישראל אינו בחוכמת האנשים, אלא רק בסדרי השלטון ובסדר התהליכים בכלל. הדיונים והוויכוחים שידרשו להגיע לשיטת הממשל הנכונה צריכים להיות מדעיים, מבוססים על עובדות ולא רגשיים. להעתיק לשיטת הממשל את המנגנונים הטובים בקבלת ההחלטות מהחברות המוצלחות בעולם כגון טסלה או גוגל, אין סיבה שהממשל לא יהיה יעיל כמו חברות. חברות נמדדות בכסף והממשל יימדד בסגסוג האזרחים. תכנון וחשיבה לטווח ארוך. השיטה צריכה לעודד חשיבה לטווח ארוך, כי רק כך אפשר באמת לגרום לסגסוג ושינוי אמיתי שישמרו לאורך זמן. הלחצים שיש סביבנו דוחפים אותנו תמיד לחשוב לטווח קצר ועל הבעיה הספציפית שעומדת כרגע לפנינו. לדוגמה, להעלות את שכר המורים כי הם שובתים. אולם הבעיה אינה המורים, אלא מערכת החינוך והנהלה שלה. לרוב, הטיפול צריך להתאים לטווח הארוך ולבעיה הכוללת, כלומר, באמצעות שינוי כולל בדרך הניהול של החינוך ובתקציב מערכת החינוך, ולא רק באמצעות העלאת שכר נקודתית. בדרך כלל, הדברים שמשפרים את הטווח הארוך פוגעים בטווח הקצר, וזה הקושי הרב שיש לשלטון שרוצה לחשוב לטווח ארוך לתפקד בשיטה הנוכחית. לדוגמה, חוק שיגביל מכירת סיגריות רק בחנויות מיוחדות. הרבה מעשנים ייפגעו בטווח הקצר, אך בטווח הארוך כל העם ירוויח. בטווח הקצר, בדרך כלל יהיו נפגעים, אך בטווח הארוך, כולם או הרוב ירוויחו. העיקרון הבא הוא חשוב, והוא עיקרון ממוצע הרווח לאזרחים. אם 50% נפגעים 10 יחידות, ו-50% מרוויחים 20 יחידות, העם ברווח ממוצע של 10 יחידות. תמיד להסתכל על ממוצע הרווח כדי להעלות את סגסוג התושבים. בסופו של יום, השיטה אמורה להעלות את המנהיגים לדירוג 5 כוכבים, שבה החלטות מתקבלות לטובת המדינה ולא לטובתם האישית. בחברות, בבתי ספר, בצבא, במלכרים, בבתי חולים ובכל מקום אחר צריכים מנהיגים בדירוג 5 כוכבים. אזרחים עם חינוך בסיסי לערך. יהיה הרבה יותר טוב לכולם אם כל אחד ידאג קצת לאחרים. הערך צריך להיות מושרש חזק על ידי חקיקה וחינוך לכל אזרחי המדינה בלי קשר לדת או לאום. זה חוק אוניברסלי שעבד בהיסטוריה ויעבוד בעתיד. בבתי ספר יסודיים חשוב ללמד על שיטת הממשל בישראל. שיטה מאפשרת פתרון חד ומהיר. המערכת בישראל היום מונעת פתרונות חדים ומהירים, אפילו שלעיתים הם הדרך הטובה היחידה. ובכל זאת, למה אי אפשר? כי צריכים רוב בתוך בליל של מפלגות. אם עבודה במגזר הציבורי תהיה עוד כבוד, יהיה קל יותר לגייס אנשים טובים ולא רק באמצעות שכר גבוה. עד היום, משטרים החליפו את שיטת הממשל רק אחרי אירועים קיצוניים. ארצות הברית, מלחמה עם אנגליה, יפן, גרמניה, מלחמת העולם, ישראל, שואה. ניתן לראות שאחרי סדר משטרי חדש יש פריחה ואחריה דעיכה, משום שהמשטר החדש היה נכון לתקופתו, אבל לא המשיך להשתנות עם הזמן. וזו הבעיה במשטרים. המבנה ושיטת הבחירות אינם משתנים, כי אין גוף אובייקטיבי שמכתיב להם את השינוי. כאן חובה לייסד גוף חשוב כזה כדוגמת בית הממשל. חשוב להסכים שצריך לשנות את השיטה ולאו דווקא להסכים מה תהיה השיטה. זו טענה שהיא self-evident. אין חשיבות לימין או שמאל, שמרנות או ליברליות. כל סוגיה צריכה פתרון שמבוסס על נתונים ועל ראייה לטווח ארוך. כמה שיותר להתבסס על הגיון בריא, common sense, בשיתוף מידע, אך לשם כך צריך מנהיג ברמת 5 כוכבים. בארץ היה חצי ניסיון לשינוי שיטת הבחירות, אך לא לשינוי שיטת הממשל. בתנ"ך כבר נכתב, בפשע ארץ, שרים רבים. כמו בחברות מסחריות עם מעט סמנכלים, גם במשטר מתקדם, שרים צריכים להיבחר מתוך מניע מקצועי, ולא כדי להסביע רצון קבוצה מסוימת. הממשלות בזמן התנ"ך היו קטנות. בממשלה של שאול המלך היה רק שר אחד, שר הצבא. בממשלה של דוד המלך היו 8 שרים. בממשלה של שלמה המלך היו 11. בממשלה של אחשוורוש, שמלך מהודו ועד כוש על 127 מדינות, היו רק 7 שרים. תודה שהייתם איתנו. freethinking.org